חודש טוב. חודש טוב ושבוע טוב. בגלל שהתחלנו מאוחר לכבוד יאיר, שלא הגיע בכלל לשיעור, לא אתה יאיר גרין. אני חוסך את כל מה שאני יושב לי ללב ככה בראש חודש. מחר, בסדר? ובואו נתחיל מיד ללמוד. הנושא שאנחנו עושים בו היום, הוא למיתו של דבר נושא שהוא מצד אחד מאוד מרכזי בתחום המיסוי. מצד שני, אני חושב שבאופן קיומי, אני לפחות מרגיש שהוא נושא שמלווה אותנו כבני אדם, לא רק בתחום של המיסוי. בכלל, השאלה הזאת של אם אני שייך למקום, איך אני משתייך למקום, זה נושא גדול. וגימל, זה גם, לדעתי, יש פה מקום מסוים לסוגיית צדקה. אני אעשה קצת להסביר את הדברים במהלך 45 דקות שלנו, בסדר? כן. בוא נתחיל מתחום המיסוי. זאת שאלה שכיום היא שאלה מאוד מרכזית, בעיקר בגלל הגלובליזציה והיכולת הקלה של אדם להתנייד ולהשתייך לכמה מקומות. אני יכול לעבוד לגור בבית שמש, יש לי שכן כזה, ולעבוד בניו יורק. איפה הוא משלם מיסים?
גם וגם.
גם וגם? אני יכול לעבוד פה ולרשום את החברה שלי במדינה נסיכות ליכטנשטיין, בוודאי, אולי אין שם מיסים בכלל.
בוודאי, בליכטנשטיין זה יכול להיות
מיסים. טוב שהגעת, לכבודך איחרנו. כן, לא, אני אומר, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מרכזית, שתבינו היום, זאת שאלה שהיא בעיקר נוגעת לאותם אנשים שהם בעשירון העליון, בוא נאמר ככה, אנשים שיכולים להתנייד. כבר שכיר רגיל כמוני, אין לו את השאלות האלו.
אפילו לאו דווקא מקום עבודה, לפני כמה זאת דיברתי עם אמא שלי, והיא מאוד עסוקה, ושאלת אותה מה היא עושה, היא אמרה, אני ממלא דוחות על 20 שנים האחרונות למס הכנסה של ארצות הברית.
היא אזרחית אמריקאית.
שהיא אזרחית אמריקאית. פתאום הם נזכרו שעושים מן הדוחות על...
כן, זה סיפור, יש לי אח שהוא סטודנט, לא יודע כמה כסף יש לו, אבל הוא מעבודה, הוא גר בארץ, נולד בארץ. אומרים שעלינו ארצה כשאימא שלי הייתה בהיריון איתו, ויש לו, הוא ירש מניות מסבא שלי עליו השלום, שבבורסה של ניו יורק, ומישהו נשאר שם, יום אחד התלבשו עליו איזה מס הכנסה כזה, תראה, הוציאו אותו מזה. לא, אבל זאת שאלה מאוד גדולה, תדעו לכם, בחיים היומיומיים, זו אנשים שעשו מעבר, כמו אמא שלך. או בעיקר, אני יכול להגיד לכם, היום זה חברות הייטק, זה אנשים שהם, יש להם יכולת של התניידות, כי העבודה שלהם היא אולי, הם גרים פה, אבל הם עובדים באיזשהו פרויקט בינלאומי, ובעיקר כשאתה גם נמצא ברמות מאוד גבוהות של הכנסה, או של פרויקטים מאוד מיוחדים, גם אתה שואל את עצמך שאלות מאוד מורכבות. בצד אחד הפטריוטיות, אני חושב, אומרת, אתה רוצה לשלם מיסים במקום שאתה מזדהה איתו. כן. האגדות מספרות, לא יודע אם זה נכון, כשהמשפחה שלי עלתה ארצה, אבא שלי הלך מיוזמתו למשרדי מס הכנסה, וביקש לשלם מס הכנסה, אמרו לו, השתגעת, הפקידים אמרו לו, השתגעת, אז האגדה אומרת, שהוא אמר להם, כל ימי שילמתי מס הכנסה לארצות הברית, אני שמח לשלם מס הכנסה למדינת ישראל, אבל זה ודאי שיקול. מצד שני, לא פחות מזה, אנשים שואלים את עצמם כמובן, איך לשלם פחות מס? כלומר, אם בארצות הברית אתה תשלם, חברה שלך רשומה בניו יורק, תשלם 25% מס, בארץ תגיע למדרגות מס, מס השולי, שתשלם 40 ומשהו אחוז מס, הפיתוי, אתה מאזן בין הפטריוטיות שלך לבין הפיתוי. זה בין היתר דבר שגורם למעצבי המדיניות, אולי להוריד מס, אם דיברנו על המס הפרוגרסיבי, מולו המס הרגרסיבי, זה בעצם להקל על האנשים, ולא בגלל שזה הוא צודק, חברתית להקל עליהם, אלא פשוט כי יש להם יכולת לא לשלם פה. מה שלא קיים בדרך כלל לאדם הפשוט. אז תדעו לכם, זה נושא גדול מאוד במיסים, בשיחה כשהייתה לי עם פרופסור גליקסברג, הוא העלה את זה גם. כל נושא הזה, כאילו איך אתה משתייך למקום, איפה אתה משלם וכו'. רצית להעיר יצי.
סתם, בצדק שאומרים לכם, כאילו, לשלם מס בארצות הברית, כי אתם נהנים מזה שאתם מזכים לאמריקאים.
מה אני נהנה מזה?
יש לך זכות בחירה.
אתה לא רוצה...
בשביל זה אני צריך לשלם כסף, כאילו?
כן.
אפשר לבטל את זה?
אני לא הצבעתי אף פעם. אני לא הצבעתי אף פעם.
אז תבטל את הזכות שלך.
אתה יודע על מה בנוי, אני לא רוצה שהשיעור ייכנס לזה, אתה יודע על מה בנוי, מה שכולם עושים בארץ עם הקצבות ילדים בארצות הברית? זה לא קצבת ילדים, שאתה יודע. קצבת ילדים, אומרת, מדינת ישראל לא בודקת את ההכנסה שלי, אומרת לי, אתה מגדל ילדים, המדינה רוצה שיהיה לה דור העתיד, אז היא עוזרת לך לגדל אותם. בארצות הברית זה מס הכנסה שלילי, מה עושים האנשים האלה? הם חיים על משכורת ישראלית, הם אנשים עם הכנסה מעמד בינוני, הם ממלאים שם דוח של מס הכנסה, וכשמתברר שהם בארצות הברית נחשבים עניים, כי בהכנסה הישראלית ממוצעת, שאפשר לחיות ממנה בצורה סבירה בארץ, בארצות הברית נחשבת עוני. גם יוקר המחיה שם יותר גדול, זאת האמת, יותר יקר לחיות שם. אז אתה מקבל מס הכנסה שלילי, זה הסיפור. כל החברה, אני גם את זה לא עושה, רק תדע. יש לי כל מיני סיבות, בסדר? אני יכול להגיד לך, לי מאוד מציק, אני לא אגיד לך שאני לא אשבר יום אחד, אבל מאוד מאוד מציק לי ללכת ולבקש אזרחות אמריקאית לילדים שלי שנולדו בארץ. כי גם אם זה הורי אגב, אומרים לי, זה הרבה כסף. זה מציק לי. כאילו, דייט, איך יהודי, שנולד בארץ, חי בארץ, הולך ו... מילא, הולדתי שם, נתנו לי את זה, זכיתי, עליתי, אז לא, זה רק, לא ויתרתי, כן? זה מעין מי שלמד זה, ציצית, תפילין, מעין גרדומים, נשארתי עם זה. אבל ללכת היום ולבקש אזרחות של מדינה זרה, זה מציק לי. אז כולם אומרים לי, זה רק בשביל כסף, בשביל להוציא כסף מהגויים. אפשר להתווכח על זה, אני מודה, זה לא חד משמעי, אני לא אומר שהם לא בסדר, אני אספר לך שלי זה קשה.
No taxation without representation, כלומר, אם אתה לא משלם מיסים, אין לך זכות בחירה, עבור זכות הבחירה לאובמה או מתנגדיו, אתה משלם שם מיסים.
אני מודה שמעולם לא הצבעתי שם, לא כי אין לי זכות בחירה, כי אני לא מרגיש שייך לשם, זאת האמת. הדבר היחיד שאני מרוויח היום מהדרכון האמריקאי זה שאני נכנס לארצות הברית בלי ויזה. פעם בעבר הרווחתי שהיה אפשר להיכנס להרבה ארצות שהיו חסומות אז לאזרחים ישראלים, מזרח אירופה בעיקר, אבל היום מי ששונא אותנו, שונא אותם, ומי שאוהב אותם גם נותן לנו להיכנס. היום דרכון ישראלי מכניס אותך לרוב העולם בלי ויזה, חוץ מארצות הברית.
העולם הערבי. כל העולם הערבי אתה יכול להיכנס לכם דרכון.
בסדר. אני חושב שאני אצא לעולם הערבי איך אני נראה, אני רוצה להגיד
שאני חושב למזרח הרחוק עם תחנה בסעודיה עם דרכון אמריקאי, אבל לא עם דרכון ישראלי.
בסדר, אוקיי, בסדר, אני מקווה. אני יכול להגיד לך שכל פעם שאני בא לארצות הברית פקיד ההגירה אומר לי welcome home, ואני תמיד מרגיש ממוזר. פעם אחת הרגשתי בנוח, אתה יודע מתי? פעם ראשונה שהייתי שם אחי 9-11, הוא התחיל לחקור אותי למה אני מגיע לארצות הברית. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אתה חוקר אזרח אמריקאי, למה הוא בא לארץ, כאילו, כשהילד שלך בא הביתה, אתה אומר לו, למה באת? ואז הרגשתי בנוח, אמרתי, באמת שאלה טובה, למה אני בא לפה? אני יודע למה, העבודה שלך אותי, אני יודע למה, בסדר, זה ביזנס. אבל אני לא רוצה להאריך בזה, כי אני רוצה להגיע לסוגיה, אני אומר, זאת שאלה נורא גדולה במיסוי, לדעתי זו גם שאלה ענקית בכלל בחיים. כשאדם בא למקום, ויש פה איזושהי הנחה סמויה במשנה, שעליה בעיקר נעבוד בגמרא היום. זאת השאלה, ההנחה המרכזית, שאתה, כדי להיות שותף לנטל של החובות, לפחות במשנה השפה היא, כדי לחייב אותך לבנות לעיר חומה דתיים ובריח, מהי ההנחה של המשנה? שאתה חייב להיות אחד מאנשי העיר. כלומר, אני לא יכול סתם בינם שנמצא פה להכריח אותו לבנות לעיר חומה דתיים ובריח. אורח, לא נותנים לו תורנות בחדר אוכל, לא אורח, לא נותנים שבושים. שמירה, שבושים, זה בדיוק המילה שאני רוצה לשאול, שבוש, הוא לא מפה, כי הם בדיוק נופלים, בדיוק תראה את ההגדרה באמצע, זה שבוש ארוך, בדיוק, מתי אתה עובר מלהיות שבוש ללהיות תלמיד הישיבה? זאת שאלה שקורית בהמון מקומות בחיים. כלומר, זה לא רק בגילכם קורה, שתדעו, אני שבוש בישיבה, מתי אני מרגיש שאת נהיה לי? כשאני החלפתי מקומות ישיבות שאני מלמד בהם, אני עדיין לא יודע, לדעתי שנת עדנה פחות מדי זמן. תשאול, השאלה הזאת. כן, כמה אני פה, אני אוהב את המקום הזה, אני מרגיש שאני יכול לדבר עליו בגוף ראשון, כן, בוא ניקח את הדבר הזה פסיכולוגית, כן? כלומר, אני מרגיש שאני מזדהה עם מה שקורה, אני מרגיש שלא, כן? זאת שאלה גדולה בהמון מקומות, שאתם תלכו בחיים לכל מיני מקומות, אתה כן, לא. והמשנה, כששואלת כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר, אז היא נותנת שני קריטריונים. קריטריון ראשון הוא 12 חודש, שבוא נשאל את עצמנו מה רצונה שלו, למה בחרו ב-12 חודש? כי זה תקופה. דומני שזה לא רק זה, זה יותר מזה, זה לא רק כי זה תקופה. זה קשור למשהו מאוד מאוד מהותי בזמן. למה שם נתנו 12 חודש? כלומר, אתה לא
חודש. עכשיו השם קיבלת, אתה כבר יודע מה קורה מעכשיו.
מצוין.
לא יודע בטח מה יקרה, אבל
עכשיו. טוב, בלשון אחרת, היות בזמן הוא מעגלי. זה לא רק שזו תקופה ארוכה. אלא מדובר בתקופה שלמה שהתחזת אתה פשוט משכפל אותה כל הזמן. כלומר, אדם שהיה בעיר 12 חודש, הוא חי מעגל זמן שלם בתוך העיר. עכשיו, החודש הבא כבר יחזור על חודש שכבר היה. ובמובן הזה, אם אדם עובר את כל עונות השנה, השנה כולה, והוא נמצא במקום, זה המקום שלו. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא יכול לקום וללכת משם. בסדר, אבל הוא... זה סוג של קביעות. עכשיו, אני אגיד לכם שיש היום מקצוע... של נשים שמארגנות, לא דווקא נשים, אבל רומי שעוסק בזה נשים, שעוזרות לך לארגן את הבית, יש להם כל מיני עצות כאלה, איך לארגן את הבית, אז אחד מהעצות שהן נותנות זה, שאם יש לך, נגיד, בגדים בארון, שלא לבשת אותם שנה שלמה, תוציא אותם מהבית. למה? באותה סיבה, כי שנה שלמה עברת את כל עונות השנה, קיץ, חורף, אביב, סתיו, ההנחה היא שאם אתה לא לובש את הבגדים האלה, לא בגלל שלא הגיע הזמן המתאים להם, אלא מה הסיבה? אתה כאילו לא אוהב אותם יותר, הם לא מתאימים לך, הם כל מיני סיבות, אנחנו מחליטים את הבגדים שלנו מהמון מהסיבות, כנראה, אז תוציא את זה, כן? כי בשנה שלמה אתה כולל את כל התחנות הזמן. השנה הבאה, זה גם הסיבה, מי שומע פה אבילות, שהאבילות היא שנה. אחרי שנה אומרים לך מספיק, ואוסרים להתאבל יותר מדי, כי אנחנו חיים במעגלים. אז אחד זה להיות במקום הרבה זמן, אתה לא יכול להיות במקום 12 חודש להגיד אני לא מפה. אם אתה כבר פעם השנייה פה נמצא באותו חודש, מבחינתנו אתה פה, ולכן תהיה שותף למקום. לעומת זאת, היא נותנת גם אפשרות מזורזת לקבוע את השכר במקום, וזה קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד, כי כשאדם קונה בית, זאת החלטה ש...
של הרבה זמן.
של הרבה זמן, נכון, שאפשר לקנות ולמכור. זה נכון.
החוק הטורקי אומר שאדם שגר באיזשהו מקום 12 חודש, זה הבית שלו, לכן היה דבר שנקרא מוחרם. אחרי 11 חודשים, א' מחליט מבית, ב' עם ג' ג' ד', אנשים לא נשארים באותו מקום, כי אסור להישאר באותו מקום, שמה תהיה חזקה. חוק הגנת הדייר, דברים מהסוג הזה.
כן, אז זה גם חוזר לבתי הרי חומה, שהיה 12 חודש, ואנשים יהיו נכבאים ביום ה-12, והילל תיקן, שאת תקנה של תיקן, שאפשר להחזיר לו את זה בלי דעתו, אבל ודאי, אתה צודק. אומר, אבל הקלה בבית דירה זאת אמירה. אני יכול לספר לכם על עצמי, משתף אתכם ככה לא מעט בלבטים, לבוא לפה או לא, בסדר? אני גם שואל את עצמי האם אני פה, אבל אני יכול להגיד לכם, אין פה בתים לסחירות שמתאים לנו, אז מה אני צריך לעשות? לקנות, עכשיו מילא, אני צריך לקנות בית כיום, כלומר זאת האופציה היחידה, שהוא לא מתאים למגורי המשפחה שלי, אני צריך מה לעשות לו?
שפץ.
שפץ אותו. עכשיו אני לא יודע אם אתם מודעים מה זה אומר שפץ בית. זה כאילו שואב את כל הזמן שלך, את כל התשומת לב שלך, את הפנימיות שלך, זה לרוץ כל זה, לחשוב ותכנן. עכשיו אתה חייב כאילו להיות מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, בן אדם שקונה איזה בית שופ או עמידר ומשפץ אותו, או בית אמנה ומשפץ אותו, זאת אמירה שאני רוצה להיות פה לא לחצי שנה, במיוחד שאף אחד לא עומד פה בתור לקנות בתים, כאילו נגיד אני ארגיד אחרי שנה אני רוצה ללכת, למי אני אמכור את זה? ודאי, בן אדם שקונה בית, זאת אמירה, למרות שאפשר לקנות ולמכור, זה לא... אבל זאת אמירה, זה משהו אחר לגמרי, ולא סתם אומר פה הריטב"א, דבר מאוד יפה, שזה בתנאי שהוא קנה ולא שהוא ירש. כלומר, אדם שיורש, הוא לא אמר שום אמירה נפשית, הוא לא...
גם אם הוא עוסק בנדל"ן.
זה נכון, כמו אם הוא סוחר נדל"ן, זה לא אותו דבר. אוקיי, מה שהמשנה בעצם אומרת הוא, או שאתה נמצא שם פרק זמן, שזה כבר אמירה, כן? או שאתה הצהרת הצהרה בומבסטית, שאתה רואה את עצמך כשייך, ושני המקרים האלה, אתה אחד מאנשי העיר, עכשיו אתה קיבלת זהות כזאת. אני רוצה רק לכבוד ראש חודש אדר לספר משהו קצר ולעבור לתוספתא. האמת היא ששאלה כזאת יש אותה גם במקצת בענייני פורים, אתם יודעים? איך אתה משתייך למקום? בין עיר שהלך לקרח, בין קרח שהלך לעיר, יש שם שאלה דומה, כאילו, לאיפה אתה שייך?
על אותו שחר.
סליחה?
על אותו שחר.
כן, זה פחות דרמטי מפה. כן, פה זה יותר דרמטי, פה הייתי אומר ככה, זה ברור במשנה שהאמירה היא לא מספיקה להגיד עכשיו אני נמצא פה או שם, אלא זו אמירה איפה אני גר. כן, אתם רוצים בלשון המילואים במדינת ישראל? אני מניח שכבר יש לכם כתובות למילואים. לאיפה יש כתובת? למשלוח מכתבים. אז לגביכם אני מניח שיש כתובת כפולה, כי ההנחה היא שאתם גרים בשתי שני כתובות. כן, אבל זאת אמירה, כאילו המשנה לא רק שואלת איפה אתה נמצא, אלא איפה אתה גר, איפה המקום שלך. וכאן היא קובעת או פרק זמן, הוא אומר לה נמצא בשבת עתניאל שנה שלמה, עבר בה את כל הזמן, אלו לחורף, קיץ, אפשר להגיד שהוא שייך למקום הזה, או קנה בבית דירה, הוא אומר איזושהי הצהרה מאוד משמעותית, שהיא גם הופכת אותו לשם. מה שבולט במשנה, שהמשנה לגבי חצר לא שואלת בכלל את השאלה הזאת, נכון? כלום. לא שואלת, וכמה יהיה בחצר ויהיה קדשי החצר? למה אין דיבור הזה בכלל במשנה? מה דעתכם?
אני חושב שהמצאות הן פחות יקרות אולי.
פחות יקר. כן, מה אתה אומר?
פחות הפוך, תפקה.
זה צורך מיידי ש...
גם
בעלים
יש
צורך מיידי. אולי זה אותו דבר, אבל. יכול להיות.
יכול להיות, אבל עובדה שהיא לא דנה. ופה אני חושב שזה מעניין להעיף מבט לתוספתא, כי התוספתא גם עוסקת בשאלות כאלו, שעד כמה אתה שייך למקום, והיא לכאורה מדברת בשפה אחרת מהמשנה, היא מדברת גם על חצר וגם על עיר, לכאורה באותה בתקבולת מלאה, והיא אומרת כך, מי שיש לו בית בחצר אחרת, בא לי מחלוקת הדירה עם מי שיושב ידי בית מדרש, עם ערן צרפתי, למה הכוונה? כן. אני הבנתי שהכוונה שיש לו בית בחצר אחרת, והוא, יש לו בעצם שני בתים, באחד הוא גר, בשני הוא לא גר, יש לו בית שעומד ריק. האם הוא צריך לשלם הוצאות של החצר שהוא לא גר בה? ככה גם המאירי הבין. אז בני חצר אחרת, כלומר החצר שהוא לא גר בה, משעבדים אותו לעשות עם הם, דלת נגר ומנעו לחצר, הוא שר כל הדברים, אין יכולים... לקופו. לומר זאת, אם היה שרוי מהם באותה חצר, משעבדים אותו על הכל.
לא, לא יכולים לקופו. נגיד, אותם במרכב שקנו דירות קיץ, לא נמצאים אחר החודשים בשנה.
מצוין.
הם לא השתתפו בהוצאות המעלית של הבניין, בהוצאות הניקיון.
מצוין. כלומר פה, קודם כל, המציאות, היא לא מציאות שאומרת, באתי למקום ואני עוד לא יודע אם אני חלק ממנו או לא, כן? אלא פה מדובר על, אדם שכנראה יש בבעלותו בית. כלומר, מבחינת שפת המשנה, הוא כבר קנה בה... הוא קנה בבית דירה, רק כלומר, הוא לא נמצא בה. במובן הזה, התוספתא פשוט עוסקת בשאלה אחרת מהמשנה. כלומר, המשנה עוסקת בשאלה, אתה גר בתוך בניין, בתוך אזור, בתוך עיר, בלי שקנית את הבית. כנראה גר, או שאתה עורך, או שאתה גר בסחירות, כן? מול קנה בבית דירה. כאן מדובר קנה בוודאות קנה בבית דירה. כלומר, בלשון המשנה ברור שלמה אפשר לשעבד אותו, שמה המשנה אומרת, למה משעבדים פה במשנה ל... כתוב, לביטחון, זה מפורש. לחומה, דלתיים, בריח. עכשיו, כשאני עובר לתוספתא, מה אני מגלה? שבחצר זה ודאי, זה אותם דברים. מי שיש לו בית בחצר אחרת, בני חצר אחרת, משעבדים אותו לעשות עמהם, דלת נגר ומנעול, שזה ענייני הביטחון. כלומר, ביטחון, ברגע שיש בבעלותך דירה, אתה משלם ענייני ביטחון. לעומת זאת, כשעוברים לעיר, זה כבר קצת אחרת. מי שיש לו חצר בעיר אחרת, אני נוטה לקרוא את זה באותה צורה, והוא לא גר בה, ויש בבעלותו, זה מה שאלחן אומר, אותם יהודים צרפתים אמריקאים שעשו את קירת שמואל רחבי על עיר רפאים, שזה המון המון תוצאות סוציולוגיות, זה מקפיץ מחירים, זה בתי הכנסת שם, חלקם במשבר נורא, כי אנשים לא באים להתפלל, כי ריק, זה עושה, גם לא נעים לגור בבניין, חצי מהאנשים לא גרים בו. כאילו עד כמה שדיברנו פה, חצי שנה, על איך גרים אנשים אחרים, גם שומם זה בעיה. הספר שאני קורא אותו על הערים, הוא כולו טוען שהדבר הכי טוב בעיר זה שיש הרבה אנשים שכל הזמן הולכים ברחוב ונמצאים. דווקא עיר שוממת זה בעיה, אתה חושב, וואלה, איזה פרטיות תפסתי, זה גם הופך את מסוכן. וזו בעיה שממש שבוע שעבר סיפרו לי כני חבר'ה משיעור ב' שיצא לי לדבר איתם קצת על הסוגיות, אמרו לי שהם שמעו שזה הגיע כבר למועצת העיר ירושלים, שחושבים על כל מיני תקנות, איך להילחם בזה, בעיקר אפשר באמצעות ארנונה גבוה או דברים כאלה. אבל זו המציאות שיש, להורים שלך יש כזה בית, תגיד לי.
אני גר שם.
אתה גר שם, אוקיי, סלם. אוקיי, אבל פה לפחות, אבל פה מדובר על דברים אחרים, לחפור עמהם בורות שהכינו מערות, לתקן את המקוואות ועמת המים. כלומר, לא כתוב פה כבר ענייני הביטחון שכתובים במשנה. המקן, שאר כל הדברים הם משעבדים אותו. כלומר, יש בתוספתא פשוט נושא אחר מנושא המשנה. כלומר, אני נוטה לחשוב יחס משנה תוספתא שאין פה שום סתירה ביניהם. כלומר, זה כאילו, התוספתא מדברת על קנה בבית דירה, שהוא כאן שעיר מיד, ועל זה היא אומרת שלדברים שכתובים במשנה אפשר לחייב אותו. זה לא אומר ששאר כל הדברים. כלומר, יש כנראה רשימה של דברים שאפשר לחייב אותך מעצם בעלותך על דירה. עדיין לא כל דבר. אם נשאל את עצמנו בתוך התוספתא, מה עם שאר כל הדברים האלה? מה הם?
למה שלא השתתף בהקראת המדרכה בתיקון המעלית?
אז מה עם שאר כל הדברים? כלומר, אמרנו ככה, ביטחון הוא צריך לשלם, הוא צריך לשלם בור שיח מערה. אז מה עם שאר הדברים? אז פשוט מקריאה בהמשך התוספתא שם, אני נוטה לחשוב שהכוונה לספר תורה וכל הדברים שכתובים בהמשך. כשאם נשאל את עצמנו מה יכול להיות הרציונל בין אם אתה נמצא או לא נמצא. אז פה אני הייתי לוקח משל פשוט מעולם הסוחרים והמזכירים ומעביר אותו להקשר הזה. כשאני מזכיר דירה למישהו ויש פיצוץ בדוד, מי משלם? בעל הבית משלם. לעומת זאת, מה קורה? מי משלם את הארנונה או את חשבון חשמל?
הסוחר.
מה הרציונל?
הוא משתמש בזה.
אז פה צריך להבדיל בין השקעה בתשתית לבין השימוש. התשתיות על המזכיר והשימוש.
למה הוא לא משלם גם על החומה?
מצוין. אז בואו בדיוק יקרה שם לעובי הקורא. קודם כל זה הרציונל. בוא עכשיו ניקח את השאלה שלך ונריד. האם אני יכול בוודאות להבדיל בין תשתית לבין... איך אני מבדיל בין תשתית לבין שימוש? זאת שאלה גדולה שאני לא חושב שיש עליה תשובה חד משמעית, או בהקשר שלנו. הרי מיגש, שהוא בא להסביר את התוספתא, הרי מיגש אומר שלמה משעבדים מישהו לא גר בור שיח מערה? כי אם אתה תבנה בית במקום שאין מים ואין ביוב, אז הבית שלך הוא לא רואי למגורים. יוצא שבבור שיח ומערה אתה משקיע בתשתיות. אתה בעצם זה השקעה בדירה. ולכן זה מוטל עליך. דלת נגר ומנול, אתה תנסה להזכיר דירה שאין לה מנול. אנשים לא ירצו לגור בחצר כזאת. לכן בעל החצר, מעצם בעלותו על הדירה, הוא צריך להשתתף בהוצאות כי הוא משקיע בתשתיות. לעומת זאת, מה שנוגע לשימוש עוטף, נגיד ארנונה, עכשיו מגיעים ארנונה המקובל שמשלם אותו הסוחר, למרות שארנונה זה באמצע. מצד אחד אתה יכול להגיד ארנונה אתה משלם בעד פינוי הזבל, בעד השירות של העירייה שמשקיעה בסלילת כבישים, מצד שני בעד החשמל נגיד, התאורת רחוב, מצד שני אתה בוודאות גם ארנונה גם הולכת במקצת על תשתיות, זה לא מדויק שזה רק על שימוש, כן? אבל כעיקרון נראה לי שזה הכיוון שהתוספתא חושבת עליו. מה שקשור בהשקעה בתשתיות, הבעלות על הדירה או המגורים הם מחייבים אותך. ומה זה? מה שקשור בשימוש? אם אתה משתמש, תשלם. לא משתמש, אל תשלם. עכשיו, איך אני שואל פה שאלה טובה, ומה קורה אם יש לך בית בחצר אחרת, יש לך בית בפריז, ואתה מחזיק דירה בירושלים, ואתה נמצא בה חודשיים בשנה, או חודש בשנה. התוספתא כבר לא דיברה, אז מה התוספתא דיברה?
אתה
לא נמצא בכלל, כן? סתם ימד טריקה, כן?
אבל דווקא עליו, זו שאלה מתי גובים. אם אתה גובע כל חודש, אז זה תחיל עדיין קיים במקרה של האחרונה.
השאלה גם מה אתה
גובע? הדברים עוד הרבה יותר מסובכים. מה למשל? הרי נגיד שתוחלת חיים של תות שמש היא 10 שנים. מי משלם את העשירית תות שמש בכל שנה?
ברוך שבעל הבית.
בעל הבית.
בוודאות.
אז זאת אומרת שהוא רשאי להעלות את שכר הדירה בגלל שהוא עדיין יש לו עלויות על הדירה.
בסדר, בואי ככה, הדירה דורשת תחזוקה. אין מה לעשות, אדם רוצה להרוויח, אבל זה דורש תחזוקה. במובן הזה אני רוצה לסכם, המשנה שואלת איך אתה שייך לעיר, והתוספתא שואלת שאלה אחרת, בתוך התשלומים העירוניים, מה עם תשלומי התשתית שכל מי ששייך לעיר משלם, ומה עם התשלומים שהם תשלומי שימוש, שפה מעבר לבעלות אני דורש גם מגורים בפועל. בכל אופן, ההנחה הפשוטה שקיימת פה, אם נחזור למשל של הישיבה, הוא שמי שעורך לגמרי, כלומר אין לבעלותו לא בית, והוא גם לא גר פה באופן קרוע, ההנחה הפשוטה היא שהוא פטור מתשלומים עירוניים. זאת ההנחה הפשוטה.
אפשר להבין את המשנה יום אחר. את הנדל"ן, אולי לא כמו הריטב"א, אבל את את זה שהוא, את הבית גבירה הזה, לא יכול, יכול להיות איזה עניין של שייכות באמת, לא מבחינת האמירה שזה, של, שבעצם הקנייה.
אלא, אני לא הבנתי.
יש, המשנה מתייחסת למקרה שלמרות שיש לך בית, אז למרות שאין לך בית, מתי שאתה כן תחשב לחלק מבני העיר, אז אתה מתייחסת למקרה הפוך. שלמרות שיש לך בית, אתה לא תחשב לאחד מבניים.
מפקיעים אותך מחלק מהתשלומים, לא מכולם.
זה כזה ככה, לא בתור משנה שמנסה להגדיר.
אוקיי, אפשר. אפשר, בסדר, זה אני מקבל. עכשיו פה הגמרא לוקחת את המשנה הזאת ומציבה אותו בתוך מקורות תנאים נוספים שעוסקים בשאלות דומות. כן, הגמרא בחטא עמוד א', הוא אומר את הורמיני, החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום. פה מילה אחת, קודם כל הדוגמה הזאת של חמרת וגמלת. כל הדוגמאות שהבאתי זה אנשים שגרים במקום אחד והם רוצים אולי לעבור דירה למקום אחר, או אנשים שהם גרים במקום אחד ומבקרים במקום אחר, אלא במקום ללכת למלון הם מחזיקים דירה. וכאן צריך לקחת בחשבון, זו תופעה שהייתה מאוד רווחת, ותדעו לכם בתקופת הראשונים, שאומרים שיש לה השלכות על כל מיני תקנות של חכמים באירופה, של אנשים שהם פשוט בדואים. הם נודדים כל הזמן ממקום למקום. צורנים כאלה, בדואים. כלומר, הייתה תופעה באירופה של אנשים שעוברים ממקום למקום, נמצאים כמה זמן, אחרי זה עוברים. למשל, יש אומרים שתקנות רבנו גרשום מאור הגולה, שאתם מכירים, לא לישא שתי נשים, הוא על רקע המציאות חברתית כזאת, כי מה היה עושה אותו בן אדם, שככה סוחר נודד, מחזיק לו ביר חתישה אחת, אחרי זה הוא עכשיו נודד להעסקה בעיר אחרת, אז מה הוא עושה? בעיר השנייה הוא מחזיק לו למה פילגש, שהתחתן איתה, אחרי זה הוא עובר לעוד עיר, עוד עיר, ככה מחזיק לו בכל מקום אישה. מה עושות אנשים שנשארו בערים האחרות? הוא אין לו שום בעיה, הוא חיים אישה אחרת. באו וחסמו את זה. יש אומרים שיש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, יש דין שמפיהם לא מפי כתבם, שפשטות הדברים שההלכה מתנגדת למשלוח תצירים לבתי הדין. זאת אומרת, שהעד יבוא בעצמו לבית הדין, ההסבר הפשוט ביותר הוא כי אז אפשר לחקור אותו, אפשר לחקור תציר. בא רבנו תם ואמר, לא, אפשר לשלוח עדות בכתב לבית דין, אפשר לשלוח תצירים. כתוב בגמרא בגיטין עין א' מפיהם לא מפי כתבם. זה אומר בינתם, הכוונה אילה, מי שלא יכול להעיד בפיו, גם לא יכול בכתב. מי שיכול להעיד בפי, יכול גם בכתב. והם אומרים שהרי פשוט שהדעה של רש"י הרבה יותר פשוטה בתוך המילים, אלא הרקע של רבנו תם היה עוד פעם מציאות חברתית שאנשים נודדים, 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 ואז תמיד שאתה לא קובע הלכה, מה אתה חייב לשאול? מה יקרה בעקבות ההלכה הזאת? כלומר, כשקבעו שתצירים אי אפשר להגיש בכתב, מה חשבו בעלי ההלכה שיקרה? שבמקום שתגיש תציר, מה תעשה? תבוא בעצמך לבית הדין, זה עדיף. זאת אומרת, שאני חי במציאות שהבן אדם נמצא שבוע פה, עכשיו הוא נוסע, עובר ממקום למקום. אם הוא לא יוכל לשלוח את הציר, מה יקרה? הוא לא יבוא בעצמו. למה הוא לא יבוא בעצמו? כי הוא כבר לא פה. אז ברבן אותם אמר, אני חייב לאפשר את הצירים, כי אחרת אני מעוות את הדין. כלומר, יש מציאות כזאת שאנחנו לא רגילים לה כל כך. אנשים שפשוט לא שייכים לשום מקום. עכשיו, הוא זמנית באיזשהו מקום. זה חמרת וגמלת. זה שיירות כאלה של סוחרים שמוברים ממקום למקום. ומה עוסקת התוספתא? זו תוספתא במסכת סנהדרין. ולענה בתוכה ועודך אימה. היא עכשיו נשארה איזשהו פרק זמן בתוך עיר הנידחת, ושכנעו אותם לעבוד עבודה זרה ומחדו עבודה זרה. אז אם נשתה שם 30 יום, כתוב ועודך אימה, היא חיה בה. הם עבדו, אבל זה עזרה. הוא חי מה?
אבל יכול גם להפריע לאחרת.
לא שאת
יכול. יכול גם להכנות, כאילו, נגיד, לפי המשנה ו...
אני קורא את הגמרא, כשאתה בא איתה בגבר, הוא חי מה? מה זה הוא חי מה? שהם עבדו עבודה עזרה. אם נשתה עכשיו 30 יום, אז דינם כחלק מהצ'י עיר הנידחת, הם בסייף וממונם עבד. ואם לאו, אז הם כמו יחידים שעבדו עבודה עזרה, כי הם לא חלק מהעיר, ולכן הם בסקילה וממונם פלט. זה הקושיה שהגמרא מביאה, שמכאן רואים שהשיעור הוא 30 יום. כן, אבל זה בא רבה, ומה הוא מתרץ? אמר רבה, לא קשיא, הלא קויי מבני מטה, והלא קויי מטיבי מטה. כן, או בעברית, האם הוא אנשי העיר או בני העיר, או האם הוא יושבי העיר. כן, שעל מה בנוי האמירה הזאת היפה של רבה? על פשוט הוא עבד יפה עם קונקורדנציה ופרויקט השוות, הוא ידע תנ"ך כמו שצריך. שהתורה מדברת בלא מעט מקומות על אנשי העיר. המקום היחיד בכל התורה שמופיע הביטוי יושבי העיר הוא בעיר הנידחת. המקום היחיד בכל התורה שהביטוי הזה מופיע. אנשי העיר, אנשי סדום, אבל זה אנשי העיר. לעומת זאת יושבי העיר, זה המקום היחיד בכל התורה שהביטוי מופיע, הוא מופיע עוד פעם אחת בירמיהו. המקום היחיד בכל התורה זה עיר הנידחת, אבל רק על זה בא רב, תראו, זה ממש עבודה מושגית תורה. אנחנו צריכים לנסות לפענח את הסוד. הוא בא ואומר, צריך להבדיל בין השאלה אם אתה יושב במקום לבין השאלה אם אתה מאנשי המקום. ואלו שאלות שונות. כדי לחשב יושב במקום, אבל מספיק לך 30 יום. לעומת זאת, כדי לחשב איש המקום צריך 12 חודש. הוא מביא לזה הוכחה מברייתא ותוספתא בנדרים, בתניא. המודר הנאה מאנשי העיר ובא אדם אחד ונשתאה עמם. כל ששעה שם 12 חודש אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר ליהנות ממנו. לעומת זאת מיושבי העיר, כל ששעה שם 30 יום אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר ליהנות ממנו. כן, אז הנה רואים אותה הבחנה בין יושבי העיר לבין אנשי העיר.
לא מדויק.
קדימה, אז בוא תסביר את דבריך.
מה? הוא יהפוך את הערים האלה, כל יושבי הערים, את יום אחד אמר. איפה? סתום.
לא חיפשתי אותו.
מה הפסוק?
יושבי העיר המון בתנך?
יושבי
העיר? יש כל, נגיד, דברים.
אתה אומר מה קרה לי? בדקתי בפרויקט השורת, כנראה בצורה לא טובה. צריך קוקרונציה.
יושבי העיר חסר אומר לי. בתורה פחות.
בתורה, ביטוי יושבי העיר, איפה נמצא?
בתורה עצמה.
אז אני מצאתי בעיר הנידחת, שזה הביטוי.
קודם כל.
אתה אומר לנו, עמיחי, עמיחי מתקן. עמיחי אומר, גם בסדום כתוב. איזה פסוק אתה, עמיחי? פרק י' פסוק? כאילו שווי ערי, פסוק חפי. כן, פסוק חפי. יפה. יפה.
אנשי העיר יש גם בראשית.
לא, אנשי העיר יש הרבה, אנשי העיר יש המון. אבל אני שואל על יושבי, אני מסכים איתך.
קודם כל, יש משהו אחד, יש משהו אחר, זה היושבים במקום מסוים. היושבים בסעיר, היושבים ב...
נשמע
יותר קבוע, אבל זה לא
משמעי
מבחינה
לשונית.
זה לא תואר.
נשמע יותר,
אבל
יש
עוד יעקב ארצי. תראו, ההבחנה הזאת, למשל, במקרא, המילה שהולכת עם יושב עיר זה המילה תושב. ותושב הוא בתורה, הוא תמיד הולך עם גר, והוא מנוגד לאזרח. מישהו, איש העיר נקרא בתורה אזרח. התושב הוא הרעי. הוא תושב הרעי כזה. זה מתאים ליושבי הערים. כלומר שבעצם הוא אומר, אתה יכול להיות עדיין לא איש העיר, אבל אתה, בוא נגיד ככה, אדם שהוא נמצא פחות מ-30 יום, הוא בבחינת שבוש, הוא בכלל לא פה. כלומר, מבחינתנו הוא עדיין לא שייך למסגרת. אחרי 30 יום, מה אתה הפכת להיות? יושב העיר. אחרי 12 חודש אתה הופך להיות איש העיר.
בדברים פרק ג' בבני גד, ורק מושכם את אתכם, מתניחים לדעתי כי מתניר אבכם, ישבו בעריכם אשר נתתי לכם. ישבו בעריכם, זאת אומרת, ישבו באופן קבוע.
אז רבה, אני בכלל לא בטוח. ישבו בעריכם, יש משהו זמני בחברה שכל הגברים מגויסים לצבא.
אבל אם יושבים שם, מחכים לבעלים. כי אחרי, השם לוקח את הגברים, אשר השם לוקח נותן לך את ארצם, ברשתם וישבותה בעריהם. נשמע קבוע.
יש הבדל גם למישהו שמכנים אותו בתור של יושב העיר, למישהו שאומר שהוא...
אבל אתם לא, בואו נתנדם, תובב, אני רוצה שתמשיך לעשות את החיפוש המדוקדק שם בפרויקט השו"ת. וזו אולי ההבחנה של רב. הרב ההבדיל בין אנשי העיר לבין יושבי העיר, בתרגום למושגי ימינו, זה להבדיל בין תושב ארעי לבין אזרח, או אפילו תושב קבע, נקרא לזה, כן? כלומר, לחשוב מונחי מדינת ישראל, יצקו נדיבר על זכות הצבעה. מי שאזרח שותף לכל, לכל החובות ולכל הזכויות, מי שתושב אפילו קבע, אז הוא מיסים כבר משלם, הוא כבר במודע, אבל הוא לא מצביע, או הצבא הוא פטור מלעשות. יש הבחנה כזאת, זה פחות או יותר ההבחנה שהוא מציע אותה. בתרגום, סליחה?
גר ותושב אנוכי עם אחר, אומר אברהם. זאת אומרת שגר ותושב זה לא אותו דבר.
הם מילים נרדפות, כלומר, תדע לך, תדע לך שסבא שלי דרש עשרות פעמים על הדיאלקטיקה בין גר לתושב, שגר אומר, אני לא כמוכם, תושב לא נהיה כמוכם. זו דרשה חשובה ויפה, אבל היא לא נכונה בשון המקרא.
מה הוא אומר, גר ותושב?
כן.
אז אני שני
דרשים. לפי מה שאני למדתי, זה מילים דומות, נרדפות. האזרח הוא המנוגד.
מה פירוש המילה גר?
זה אחד שיש לו רק מקום מגורים, הוא לא אחד מאוד של המקום, אין לו הנחלה, אין לו אחוזה, אין לו אחוזה, אין לו בית. וכן איפה הגר תמיד נמצא?
בשער.
תמיד למה בשער? כי אין אפוא להיות, אין לו נחלה.
זה מה שבאמת היצדות, זה פסוק אצלו גם.
כן, זה כל הזמן ככה.
בעל הגור.
אוקיי, זאת ההבחנה שהסוגיה יוצרת, ועד הסוגיה המקשה הוא רמיני, הוא לכל מילי מבית עד 12 חודש, הוא רמיני 30 יום לקופה, 3 חודשים לתמחוי, 6 לקסוד, אצלכם בדפוס מה כתוב הפוך, נכון? 30 יום ל... בדפוס מה כתוב? 30 יום לתמחוי. בחלק מכתבי היד כתוב הפוך. 30 יום לקופה, 3 חודשים לתמחוי, 6 לקסוד, 9 לקבורה, 12 לחודש לפסי העיר, ושאול אחרת, לגבי התחום של צדקה, מה אני רואה בעליל? שהשיעורים הם... לאו דווקא 12 חודש, אלא הם מדורגים. ככל שאתה נשאר יותר בעיר, מגדילים את מעגל השתתפותך במעגל הצדקה, ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כתנן נמי מדיטין לפסי העיר תנן, ובלשון אחרת, הסוגיה אומרת כך, אם אתה רוצה להיות איש העיר לגמרי, כדי להתחייב בכל החובות של העיר, אז כמה אתה צריך להיות בעיר?
12
חודש. זה מה שיקרא פסי העיר. לעומת זאת, אם אתה נמצא 30 יום, אתה כבר עכשיו יושב העיר לגבי עיר הנידחת, וב-30 יום גם מתחילות חובותיך של צדקה, שבהדרגה מה קורה להם? הן מתחילות לעלות, 30 יום לקופה או תמחוי, ולאט לאט הדברים עולים. או בלשון אחרת, ברגע, אם אני עכשיו פשוט מחבר את שתי הברייתות ביחד, ברגע שאתה יושב העיר, מתחילה לך איזושהי חובה של צדקה. כן? עכשיו, כשאני מנסה לליקות, מה אתה אומר, רציתי יום?
זה מעניין, הבית הזאת מציירת את זה בתור הכל חובות.
בצליח, ופה תמיר הערה נכונה.
שאולי, כשאתה תיארת את זה לפחות, זה יכול להישמע טוב, יש פה זכויות. אולי בן אדם ירצה להיות כאן שמיד
מצוין. נסוע בקצרה. בבבלי עולה בבירור. אתה אומר דבר נכון. בבבלי נראה בבירור שהברייתא הזאת של 30 יום לקופה מדברת על כמה זמן אתה גר בעיר כדי שאנחנו נכפה עליך לתרום כסף לקופה, לתרום אוכל לתמחוי, לתרום כסף לכסות, לתרום כסף לקבורה. זה מה שנראה. לעומת זאת, במקורות ארץ ישראל, כשאנחנו מסתכלים בברייתא הזאת, נראה שהיא גם עובדת בכיוון ההפוך. כמה זמן תהיה בעיר כדי שתוכל ליטול כסף מהקופה. וככה למשל בתוספתא, בתוספתא בפאה, זה ודאי ככה, כי התוספתא אומרת כך, תמחוי לכל אדם, קופה לעניי אותה העיר. מעניי אותה העיר רשאים ליטול מהקופה. אם שעה שם 30 יום, הרי הוא כאנשי העיר, בחיבור לשורה הקודמת, כוונה, אם שהיית שם 30 יום, אז אתה נחשב עניי אותה העיר, ולכן מה אתה יכול לעשות? אתה יכול ליטול מהקופה? לא, התמחוי לא צריך לכלול בתוספת, למה? כי התמחוי הוא לכל אדם, בלשון הבבלי, התמחוי הוא לעניי עולם. אז לכן אין תמחוי בתוספת. לעומת זאת, לקסות 6 חודשים, מה אין בתוספת הקבועה, ולעניי העיר 12 חודש, פה אתה כבר מרגיש בבולבל, ופה באמת, בירושלמי עולה בבירור, שהירושלמי אמר לעצמו ככה, השיעורים הראשונים, הם מדברים על העני, כמה זמן העני יהיה בעיר, והשיעור האחרון לעניי העיר, על מי הוא מדבר? על הנותן. כמה זמן הנותן יהיה בעיר, כדי שהוא יוכל לתת. ככה בפשטות עולה מהתוספת אצלנו. שם התוספת, הירושלמי, סליחה, ברבתא. שם הירושלמי אומר, תנאי, שעה שם 30 יום הרי הוא כאנשי העיר לקופה, לקסות 6 חודשים, לפסים את זמיות 12 חודש, שזה התוספת בירושלמי כמו בתוספת. ואז זה שואלים, ואתה כולל מי נתבר לפסים את זמיות? כלומר, מרגישים פער בין ההתחלה לבין הסוף. וזה אמר רבי יוסי ברבי רון, וחיתי הפסח בין ניסה בין ניתן. יש פה בצורה ברורה מודעות שהשיעורים האלה הם שני הכיוונים, גם ניסה וגם ניתן. בלשון ייץ, בלשון ייץ, מה זה השיעורים האלה? גם חובות וגם וגם זכויות. נכון, כלומר, האם אני בין המקום בבבלי, כל הדיבור וגם במשנה? חובות. אבל במסגרת מסכת פאה במקורות ארץ ישראל ופה בירושלמי הדיון גם היה על זכויות בין המקום, אנחנו נדאג לך.
מה זה תשע לקבורה?
סליחה?
איך נסדר את תשע לקבורה?
אז קודם כל זה לא מופיע לא בברייתא בתוספתא ולא בירושלמי בשני המקומות, לא בפאה ולא ברבתא.
רגע שנייה, ועליו?
כן, בסדר?
ואז כאילו זה ממש לקבורה?
מה זה?
אז מה זה בדבר שלכם?
כאילו בעצם?
לא, לא הבנתי.
זכות בסיסית קבורה? מה, כמה זמן בעצם הוא צריך...
בואו ניקח לרגע, פשוט אני רוצה גם להספיק עוד משהו. בואו ניקח לרגע את ההבדל בין המנגינות של הברייתות בשני המקומות. הבבלי זה נראה כאילו, היה נראה לנו במשנה שאתה הופך להיות בן העיר רק אחרי 12 חודש. כל התקופה, עד ה-12 חודש, אתה נמצא כל הזמן בספקות, אם אני רוצה לעבור לישיבה אחרת, אני פה, לא פה, כן? לעומת זאת, בברייתה הזאת, איך הבבלי בונה אותה? שזה כאילו progress bar, כמו במחשבים. מה הכוונה?
זה
כוח. זה כאילו כל הזמן עולה, אחרי חודש קצת, אחרי 3 חודשים עוד צעד, אחרי 6 חודשים עוד צעד, אחרי 9 חודשים, אתה כל הזמן מלא את הרף. לפי מה זה מובא בעליית הרף? איך הבאתי נצחים? למה עוברים מקופה לתמחוי, לכסות, לקבורה? אז רשי אומר הסבר אחד, רשי אומר במפורש שזה עוד, זה דברים שיותר, שעולים יותר כסף. אני מתחיל במשהו קטן, כן, יותר נוח לגרוס את ההסבר של רשי, גורסים כמו הדפוס, שמי הראשון? התמחוי. התמחוי זה הכי קטן.
ככל שאתה יכול יותר יום
יום. כן, רשי אומר, אני רואה אותך לכל מקרה שלך קצת. כן?
זה
אני מסכים איתך, לא ברשי. רשי אומר, אני מעלה את הסכומים, עד שאתה בטוח פה, אתה עכשיו נותן לכל. טובל אומר דבר אחר, זה לפי הצרכים. כאילו, הצורך היומיומי, אתה יכול להגיד את זה, אבל הצורך היומיומי, אם נלך את הוספתא, שיש רק כסות. אוכל קונים יום-יום, לעומת כסות, זה בנוי על עלונות. בגדי חורף, בגדי קיץ, או פעם בכמה חודשים, אתה יש חבלים, זה לא צורך יומיומי. לכן התוספתא אומרת דבר מאוד יפה. ברגע שאתה נכנסת קצת למעגל העיר, אז תדאג לצרכים של האוכל היומיומיים. כדי להתחייב בכסות, אתה צריך להיות עונה שלמה. עכשיו כאן גם עושים דבר יפה בתוספתא, היות ועוברים מאחד לשישה, ל-12, 6 חודשים זה חצי של 12, השנה החצויה נגיד לשני עונות מרכזיות, במיוחד בארץ. מי שגדל בארצות הברית יודע שיש שם סתיו אמיתי. בארץ אין כל כך סתיו ואביב. בקושי. זה פשוט עוברים מהקיץ לחורף. לפעמים גם מקבלים קיץ באמצע החורף. בארץ, או, כמו עכשיו, יש שרב בחוץ. אבל המעברים פחות חדים, אז עובדים על חצי שנים. כבר אתה מרגיש בתוספתא בירושלמי פחות את לאט לאט שואבים אותך לתוך המקום הזה, עוד קצת למטבח, עוד קצת לשגים, ועוד קצת, כן? אתה מרגיש אחרת. ובכל מקרה, מבחינת כאילו הנתונים, אם אנחנו נשים עכשיו את הכל על השולחן, התמונה שעולה היא ככה, מבחינת הבבלי. הבבלי אומר ככה, אתה יושב בעיר כבר אחרי 30 יום, עד 30 יום אתה עורך. אחרי 30 יום אתה יושב בעיר, עולה לי לראש עכשיו רקע מקראי, יהודי שישב 30 יום ואמרו לו עכשיו מספיק, ומי זה האיש הזה? ויאמר לו לבן, החצבי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי, אתה, ואתה מחינם, אגיד לי מה מזכורתך. אז הנה אדם שישב חודש ימים, ולבן אמר, חודש, אתה עורך אחרי חודש? בוא נתחיל לדאוג קשר. עסקי, של מזכורת וכולי, אז רואים את זה...
זה יותר הרבה
דמי, 3 ימים,
לא?
3 ימים? אני לא יודע. אני יכול להגיד שאצלי בבית זה עובד הפוך, כאילו אם אתה עורך, אתה עוזר, אתה מפנה מהשולחן, כאילו הילדים ככה, כאילו, אז מסתכלי כמה זמן אתה מרגיש לא נעים בבית, כן? לא יודע, אני לא יודע אם אתם חוויתם חוויה כזאת, ואני, בגלל שסבא שלי היה אלמן, והוא היה גר אצל דודים שלי, אז חוויתי הרבה את החוויה שאתה הולך לבית אחר. כאילו הייתי נוסע לבקר אותו בבוסטון, והייתי תקופה מסוימת ישן בבית של הדודים שלי. אתה מרגיש בבית? אתה בא לדודים שלך לחודשיים. איך אתה מתנהל במקום כזה? אתה אורח? אתה מרגיש בבית? זו שאלה לא פשוטה. גם תולים מי האנשים שמעורבים בסיפור, כמה מהירים לך פנים, כמה מהם היחסים ביניכם, זה מאוד מורכב. בכל מקרה, ה-30 יום האלה, יש איזה מקור ביעקב ולבן, אז אתה יושב בעיר, מבחינת ההצלבה, אם אתה תוספת, אז מה עולה בפאה, אז מתחילות כבר חובותיך גם בתחום הצדקה. ואז גם מתחילה שותפות רוחנית, אני מדבר כרגע על עיר הנידחת, מהי השותפות הזאת של...
של
של התרבות המשותפת. האם אני חוטא איתכם ביחד, או אם אני לבד, האם אני אישות אחרת, האם נבלעתי רוחנית בתוככם? אבל אנחנו רק אחרי 12 חודש נגיד שאתה ממש איש העיר. עכשיו זה אחד המושגים. עכשיו כשאני קצת לוקח את התוספות כאן ומסתכל, אני רוצה להציע בקצרה. ביום ראשון זה בסדר טיפה לאחר לאוכל, נכון? ויעיר זה באשמתך, בסדר, אני אתחל מאוחר, אבל בקצרה. אני חושב שזה לא מקרי החיבור של הנושאים של התוספתות. אני ברשותכם שמתי את התוספת הבן דרים. בואו ניקח את התוספת של עיר הנידחת מול התוספת של צדקה. זה נראה לי לא מקרי שהם באו ביחד, ואני רוצה להציע גם איזשהו רקע מקראי מסוים, וגם אולי לנסות להציע איזשהו רעיון אולי מרכזי שעומד כאן בבסיס הדיון של הסוגיה הזאת. דברים שכבר עלו בקרבנו. אני כאמור הצעתי לכם להסתכל בפסוקים של סדום, כי לא מעט מהיסודות של הסוגיה נמצאות בתוך הפרשיות של סדום. שהרי מה אומרים אנשי סדום ללוט? אחד בא לגור והשפוט ישפוט. מה בעצם הם אומרים לו?
ישפוט
שפוט. מה בעצם הם אומרים לו? בואו קצת נחדד. קודם הזכרנו שהגרים גרים בשער העיר. מי עוד יושב בשער העיר? הזקנים. זה שטח ציבורי ששם יושבים אלה שאין להם מקום, או יושבים אלו שהם מנהלים את המקום. ומה שבעצם אנשי סדום אמרו ללוט, שמתואר כי יושב בשער סדום, שאתה לא מבין נכון את מקומך. אתה מבחינתנו גר, אתה לא תגיד לנו מה לעשות, אתה לא קובע את חוקי סדום, ואתה חושב שאתה שופט בבחינת זה שמנהל פה את המקום. מה שבעצם ההיגיון של אנשי סדום שעולה הוא שמי קובע את חוקי המקום? מי יכול להחליט איך מנהלים את סדום? מישהו לא גר, אלא מישהו מתוכנו. עכשיו בפרשיית סדום אפילו עולה דבר יותר עמוק. אנשי סדום ברור שאם אתה לועג אחרת מאנשי העיר, מה אפשר לעשות לך?
הכל.
או אפשר לכפות עליך. או מה ברור לאנשי סדום? אנשי סדום ברור שאפשר לדבר על התנהלות ציבורית של מקום. שיש למקום ערכים, יש למקום חוקים, ואם אתה בא לגור במקום, אתה מקבל על עצמך את מסגרת החוקים האלה של המקום. זה מה שברור לאנשי סדום, ולכן הם עושים סוג של קופים. עכשיו, יש, לפי מיטב הבנתי, קישור מאוד מאוד ברור בין סדום לבין עיר הנידחת. כבר הזכרתי את זה כשלמדנו את קופין על בידת סדום, שיש קישורים ברורים בין רעיון עיר הנידחת לבין סדום, שכן, מצד אחד סדום לא נידונה כעיר של פרטים. סדום נדונה כעיר שלמה. והזכרנו אז, ואני לא אחזור על זה, שדברים עולים בפירוש מכל התפילה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה הניח? הייתה לו הנחה בתוך דברי התפילה שלו, שאו שכל אנשי העיר ימותו כולל הצדיקים, ולכן הוא טען שזה לא הוגן, ולכן מה צריך לעשות? בזכות הצדיקים להציל את הרשעים. למה זה היה כל כך ברור לו שאו כולם מתים או כולם חיים? כי השאלה שנדונה בסדום לא הייתה רק האם פלויני אלמוני נחמד או לא נחמד, האם מגיע לו למות או לא, אלא מה הייתה השאלה שנדונה? העיר כעיר, מה מראה פניה? מה דמות החברה בעיר? ולכן אברהם טען, היה ברור לו שהורגים את כולם, אז אברהם טען, זה לא הוגן. כי בסופו של דבר, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא הוציא את סלום והרג את כל השאר, ובלשון אחרת, הוא יצר, הייתי אומר, מדיניות אחרת, שהוא הורג את הרשעים ומציל את הצדיקים, מה שאברהם לא על דעתו. קודם עמיחי אמר את הסיבה, למה הקדוש ברוך הוא היה יכול לשייר את לוט? כי הוא לא באמת אחד מאנשי כי הוא לא באמת אחד מאנשי סדום. הם בעצם אומרים לו, אחד בא לגור. או בלשון אחרת, לו לוט באמת היה אחד מאנשי סדום, אז הוא היה צריך למות איתם. אבל לוט בא לסדום ולא היה סדומי. כן, מה אתה אומר? אוקיי, אני לא יודע כמה אפשר להיכנס פה לדיוקים האלה. נכון. ופה נכון, אבל בסופו של דבר הסיבה של לוט יצא מסדום, כי לוט הוא לא באמת סדומי בהתנהלות שלו. עכשיו כאן יש ממש תקבולות ברורות מאוד בין סדום לבין פרשיית עיר הנידחת. כמו אני קורא בקצרה, כן? עיר הנידחת ושרפת ואש את העיר ואת כל שללה. אני הולך לפרשיית סדום, ואדוני המטיר על סדום ולמורה גופרית באש, כלומר שניהם נשרפו באש, והייתה תל עולם, אני חוזר לר הנידחת, לא תיבנה עוד, מה קורה לסדום? זה ארץ חרבה, היא הופכת להיות הדוגמה המקראית לארץ שלא נבנית יותר, היא לא רואה יותר למגורי אדם. והקישור הזה בין סדום לבין הייתי אומר לבין עיר הנידחת, הוא עולה גם בדבר נוסף שאני מקווה שנרחיב עליו יותר בלימוד של סוגיות של צדקה, והוא בברייתא בתוספתא בפאה, שזה לא לסדום אבל תשמעו מיד את הקישור, זה ברייתא מדהימה. בתוספתא פאה הברייתא אומרת כך, אני מקריא לכם, אמר רבי יהושע בן קורחה, מניין, זה פרק דלת על חכה, מניין שכל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, רק ישמר לך פן יהיה דבר אל נבבך בליעה למור, בפרשיית צדקה, קרבה שנת השבע, ולהלן הוא אומר, איפה הוא אומר את זה? לא פחות ולא יותר, בפרשת עיר הנידחת, יצאו אנשים בני בליעל. עכשיו, תבדוק אותי, תובך, אתה בדיק אותי, זה שני המקומות היחידים בכל התורה שמופיע ביטוי בליעל. ועל זה אומר, ועל זה אומר...
בליעל, על 400 איש הלכו איתו בציקלג, אחרי ציקלג.
בתורה, בתורה אמרתי, בתורה. זה שני המקומות היחידים בכל התורה, ושניהם בספר דברים אחד ליד השני.
איזה עוד לא
ביטוי, אנשי העיר, אנשי... כן, אנשי העיר, מה, איפה אתה רואה את זה?
בעיר הנידחת וסדום,
גם
יש בסדום, אנשי העיר, אנשי...
אנשי
סדום,
ואנשי
העיר, אנשי גבי
הנידחת. בעיר הנידחת כתוב אנשי העיר?
מה זה?
אתה בלבלת אותי קצת. כתוב שם, ידיחו את יושבי רם למור.
יושבי,
איפה הייתי בשני הנחפש? לא, תבינו, בעיר הנידחת, חלק משפיע על חלק לבוא לעבודה זרה. מה קורה בסדום? חלק משפיע על משפיע, הוא אונס חלק אחר לא לעשות צדקה. עכשיו, הבליעל הזה, אני לא יודע מה אמרת, אבל הבליעל הזה, כאילו, הוא אומר, הקישור הלשוני בא לומר שהתורה מקשרת בין התנהגות חברתית בענייני צדקה לעבודה זרה. אבל רגע אחת, נפתח את זה, אני מקווה יותר בסוגיות צדקה. רגע אחת, הסיבה היא פשוטה. כי המקור לצדקה הוא בין היתר נובע מחיקוי, מהידמות לבידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום וכו'. ולכן מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא חייב לסגל לעצמו דרך של עשיית צדקה. לעומת זאת, מי שמתעלה מן הצדקה, זה אומר שהוא לא הכיר את בורו. לא להכיר את הבורא, זה דומה לעבודה זרה. או בנשון אחרת, כשאני עכשיו חוזר לסוגיה שלנו, והסוגיה בנויה על תוספתא של עיר הנידחת, מול תוספתא בפאה, אני מרגיש שהסוגיה ששמה אותם ביחד, היא לא רק מצאה סתירה, אלא למיתו של דבר, התוספתא כאן שמה אחד מול השני את השאלה המרכזית המכוננת שאנחנו עוסקים בה המון, והיא מה מראה פניה של עיר? ומה שעולה ממנה, וזה אני אסיים להיום, זה דברים שהם מדהימים. מצד אחד ברור לה שהשפה של סדום, שעיר יש לה צביון אחיד לעיר, או שאפשר לכפות חלק מהעיר, את החלק השני על ערכי העיר, הדבר הזה מקובל עליה. מקובל עליה שקופין בני העיר אחד את השני בדברים מסוימים. מה היא מציבה אבל כאנטיתזה, הייתי אומר? היא מציבה כאנטיתזה את השאלה של מה ערכי העיר. כלומר, מול העיר הנידחת, שב-30 יום אתה כבר שייך למקום, מה היא באה ואומרת? אחרי 30 יום, מה צריך לקרות לך? דבר הפוך, אתה צריך אחרי 30 יום לשים לב לצרות שיש בעיר הזאת, ולפחות בלשון הבא, ולקחת אחריות. ואנחנו נכפה על עיר, על הצדקה שבה, לא רק על הביטחון במשנה, כי מבחינתנו, בניין של חברה בישראל חייבת לכלול בתוכה גם אחריות הדדית, בשפת הבבלי. בתוספתא כאמור, אתה כבר יכול לבקש מאחרים. אני אומר, בשפת הבבלי, מה שהבבלי אומר, אני מאמת את שפת הכפייה, שהיא אכן שפה עירונית, וזה נמצא בתורה, בפרשיית סדום, אבל אני אלחם בסדום, כי אנחנו רוצים לבנות עיר שמכירה את הקדוש ברוך הוא, עיר שיש בה הריבות הדדית, ולכן אותו פרק זמן שהופך אותך לעיר הנידחת, הוא אותו פרק זמן שאומרים לך, אדוני, אין ניכור. אתה חייב להתחיל לדאוג לשכן שלך, אתה חייב לתת צדקה. זה המסר שעולה כאן. שמבחינת הסוגיות שעומדות פה בצדקה, תדעו, הסוגיות כאן לא באמת עוסקות במכלול של צדקה, שעולה מפרשיית צדקה בתורה. אלא הסוגיות כאן כולן עוסקות בצדקה מההיבט של העירוני. זה בעצם סוגיות שעוסקות בשירותי רווחה. בגלל שהישיבה מקדישה לזה בסך הכל שבועיים, אז אנחנו לא נוכל ללמוד את כל מה שיש על צדקה, כן, אני חושב שכדאי להסתכל מחר בפרשיות של צדקה, בכל זאת לקבל איזה מבוא קצר, ככה דרך הפסוקים, אבל דעו לכם שהשאלה שהייתה כאן היום היא בעצם קריאת כיוון לכל סוגיות צדקה שאנחנו נלמד. הסוגיות כולן עוסקות באנשי העיר, ואיך מכוננים חברה, בגבייה, בכפייה, ובזאת השם זה יעסיק אותנו. תאבון.